טוב, שלום. הדברים יהיו לעילוי נשמת משה יהודה דביר. אני לא יודע למה אני עומד פה. ובאמת אני לא יודע למה אני עומד פה עוד בכלל אחרי ששמעתי את הרב צבי. אבל כשמדברים על חינוך, לישרות ואמת, אז נתון. החברה כמעט שכחה מה זה אמת וישרות. עד כדי כך ש... ממציאים צבעים לשקרים, שקר לבן, שקר צהוב, מוציאים המון תצדקה לשקרים. הרב יוסף זיני מאשדוד, התקשר אליי לפני כמה שנים, אמר שהוא מכניס, הוא מזמין אותי להכנסת ספר תורה היחידי הכשר במדינת ישראל. אמרתי, הרב, אתה מוציא לעז על כל סופרי הסתם בישראל? אמר, אני לא דיברתי על סופרי סתם, זה הספר תורה היחידי, שקנו אותו עם חשבונית. זה מה שנקרא סיום הדברים של הרב צבי קוסטינר על מס הכנסה, אז אני ככה תופס על זה טרמפ. אז כשאני שואל סופר סתם אם הוא משלם חשבונית, הוא אמר לי לא, אני אומר לו, וזה הכנסה. אבל תשמע, תראה, ואז זה מתחלק, או מה דעתו על המדינה, או למה הוא חושב שלא צריך לתת מס הכנסה, ויש לו הרבה הסברים רציונליים. שאלה לא פשוטה, זה ישרות. כשאנחנו מדברים על חינוך ילדים לישרות, זה יותר מסובך. כי אנחנו נגיע לזה אולי קצת בהמשך, איך אנחנו כהורים מדברים עם הילדים שלנו. אבל נתחיל קודם ככה מקורות. אני לא מביא דפים, כי אחר כך רוב הדפים נשארים, מעמיסים על הגניזה במדינת ישראל. כל המקורות נמצאים בספרים, אפשר לחזור עליהם מההתחלה. הפסוקים שמופיעים בתורה לגבי שקרים, כמו מדבר שקר תרחק ולא תקח חשוב ולא תשקרו איש בעמיתו, לא תענה ברכה, סליחה, את שקר שנפגוש השבוע בפרשה, מדברים אמנם על איסור שקר, אבל הכל בהיבט של תפקוד בית הדין, הופעה בפני בית הדין וכו'. הרי ממינץ, רבי אליעזר ממינץ, אחד מהראשונים, הוא מרחיב שהשקר יכול גם להגיע לדברים שעלולים לגרום לנזק. זאת אומרת, לאו דווקא בהופעה בבית הדין או לשקר ועדים וכו', אלא עצם זה שדבר השקר שאתה מוציא מהפה גורם לנזק, הוא כלול באיסורים האלה של התורה. ולכן הוא כותב, שכל יראי השם ייתנו לב להתרחק שיוכלו לא לבוא לידי הרעה הזאת של לשקר. כלומר, גם לא לשקר לחברים ולא לשקר בקטנה. הנה, זה עוד מושג שהמציאו, כן? שיקרתי בקטנה. קטנה, אני מכיר, זה מושג צבאי שהמחבלים לא יודעים מה הפענוח שלו. במקום להגיד דקה, אומרים קטנה. ואז עכשיו לקחו את זה לשקרים ואומרים בקטנה. למה זה בקטנה? כי אני חושב שהשקר הזה לא יוביל לאיזה נזק כלשהו. ככה אתה חושב. ואז אומרים את השקר. זאת אומרת, זה כאילו כמו ששני יהודים מפגשים בשבת, אומרים חוץ מהשבת ומדברים על יום חול. אז כאילו אם אני אומר שזה שקר בקטנה, אז זה כאילו מתיר לי עכשיו לדבר. מה הגודל של השקר? אף אחד לא יודע למדוד אותו. השאלה שאנחנו צריכים לשאול, זה מה לגבי להמציא סתם שקר בלי להזיק. זאת אומרת, זה קורה, למשל, מי שרוצה לדבר על עצמו, והוא משנה חלק מהדברים, כדי לזכות להערכה או לעורר עניין, האם זה מותר? למשל, נגיד, תופעה של חוזרים בתשובה, שמספרים על עצמם, נדבר במכון מאיר. טוב, גם אני בוגר מכון מאיר, שנת תשמ"ג. אז... עכשיו אני רוצה לספר לאנשים איפה הייתי, אני רוצה להרשים אותם. אז יש כאלה מתחילים לספר, הייתי פה והייתי שם והיה לי חגורה כזאת ושיער עד לשם ואני יודע, כל מיני סיפורים כאלה. זה נכון? לא, לא הכל. יש לי חגורה שחורה במכנסיים, אבל לא בקראטה ולא ב... אז למה אתה אומר את זה? לעשות רושם, זה מותר? פעם שאלתי את הרב אבינר. אז הוא אמר, אם אתה לא אומר את השם של הבן אדם, תמציא עליו מה שאתה רוצה. אבל אם אתה אומר שזה אתה, וזה לא נכון, תנסה למצוא עניין בקהל אחרת. לאו דווקא בסגנון הזה. או למשל, אדם רוצה לזכות להערכה. הוא מספר לאנשים שהוא עשה כל מיני דברים, כמובן שהוא היה חלק ממערכת שעשתה אותם, אבל הוא אומר שהוא בעצמו עשה אותם לבד. זה שקר. תשובה חד משמעית, אסור. למה? כי אומרים כל מיני, גם ראשונים ואחרונים, שזה פגם אישי במידות. כשאדם משקר בעצם, אז לאט לאט הוא מגיע לתופעה כזאת שהוא מאמין למה שהוא סיפר, וככל שהוא חוזר על הסיפור הזה יותר ויותר, הוא כל כך משוכנע, שעכשיו אני אומר כאילו, אחרי כל מה שהרב צבי אמר על השבועה, הוא כל כך משוכנע שהוא מסוגל להישבע שהסיפור הזה אכן קרה במציאות. וזה הדבר הכי מסוכן שיכול לקרות. אני לא רוצה להרחיב כאן בגלל שצנעת הפרט, מה שנקרא, ואני אגיד ברמזים, המבין יבין. סיפר לי רופא נשים, ירא שמיים מאוד, שהגיע אליו מקרה נערה לא נשואה, שהתלוננה על כאבי בטן וגילו שהיא בהיריון. ואז מרים והאוטרסאונד, אתם יודעים, זה מה שנקרא, כל מעשיך בספר נכתבים ונראים, והוא אומר לה, מזל טוב, גברת, את בהיריון, זאת הסיבה שהכאבי בטן. אז אומרת, תגיד, אתה נורמלי, אני בחיים לא עוזב, ואני ברוך השם, אני פה, אני שם, אין לי כלום, אני... קיצור, שחרו אותה לפסיכיאטר. והיא עשתה מהפסיכיאטר כמעט פסיכי. אני בחיים שלי לא עוזב. את מוכנה שנגיד להורים שלך? כן. נכנסים ההורים, האבא ראש כולל, האמא יועצת ארגונית, יושבים ההורים, מראים להם באוטרסאונד ואומרים להם, אז אומרים, תקשיב, זה לא נכון, זה... הם משקרים ומשקרים ומשקרים, ובסוף אומרים לו, אתה יודע מה, נניח שאתה צודק, בוא תשבית את זה. הוא אומר, אני לא עושה דברים כאלה, תביאו לי אישורים של רבנים שמתירים לעשות את ההשבתה הזו. אחרי שנה היא חוזרת למשהו אחר, הם עשו לצערנו רב הפעלה, כמובן לא חוקית, אז הוא אומר לה, טוב, עכשיו אנחנו אחרי הכל, את מוכנה להודות? אז הוא אומר לו, תגיד, אתה עוד חושב באמת שהייתי בהיריון? אז הוא אומר לי, הוא מראה לי את התמונה של האולטרסאונד. הוא אומר לי, יאן, תסתכל, זאת נערה שחונכה בבית תורני והכל, תסתכל. עכשיו תראה מה קורה, כשאדם משקר לעצמו, לאיזו רמה הוא יכול להגיע, היא אמרה, היא לקחה תנ"ך, יש לו שם ספריית קודש בקליניקה, היא לקחה תנ"ך, ואומרת לו, תראה, אני נשבעת בספר תנ"ך הזה, שאני בחיים שלי לא ולא ולא ולא. זה משהו לא נורמלי. זה כבר שקר פתולוגי. כלומר, זה מין מחלה כזאת שכבר אדם... יש גם אנשים שאומרים לך שמרוב שהוא יתרגל לשקר בקטנה, או בצחוק, תכף גם נגיע לשקרים של צחוק, אז הוא כבר לא יכול לעצור את זה. זה עוד יותר מסוכן. נמשיך. אומר המערכו, רב חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, בשערי קדושה. הוא אומר ככה, המידות הטובות קודמות למצוות, כי הם הבסיס לקיום המצוות, ולכן אינם נמנות בתרי"ג המצוות. כלומר, אם אתה תחפש תיקון המידות, מופיע בתרי"ג מצוות? לא. אומר המערכו, אז איפה הם? אומר, תראה, זה הבסיס להכל. אז אם אנחנו מדברים על אדם שנמשך לשקר, שזה ביטוי לחולנות נפשית, אז אומר המערכו, אז איך אתה ניגש לתורה בכלל? מה, אתה יכול לשקר גם את עצמך? כולנו יודעים שמי שלומד בחברותה, אז הלימוד הזה בעצם גורם לו לא לשקר לעצמו בהבנה של הסוגיה. כי אתה יכול למרוח ולרוץ על הסוגיה ולהרגיש טוב. אתה דווקא לומד בקצב מצוין, אפילו יותר טוב מכולם. פתאום עומד מולך חברותה, מציב לך את האמת, מקשה עליך את כל הקושיות, ופתאום אתה רואה שצריך להתחיל לבנות מחדש את כל הבניין הזה. הורס לך את כל הבניין מחדש. בוא עכשיו נתחיל, זאת האמת. ואם אתה יודע להודות על האמת, ואתה רואה שמשהו מוכיח לך, זה הרבה יותר נכון, אז אתה צריך לקבל את האמת. כלומר, גם בבניין התורה ולימוד התורה שלך, אתה צריך להיות אמיתי. אומר רבנו יונה, מי שמשתבח במעלות שאינם נמצאות בו, הרי זה שקר. זה בדיוק מה שאמרנו קודם. אתה לא יכול להגיד על עצמך דברים, כן. לא, אדם שמשקר לעצמו ולא מוכן להודות בשקרים, כשהוא מתחיל ללמוד תורה והוא לא מוכן להיפתח אל האמת שחושפים בפניו, זה לימוד תורה עקום. בסדר? זה מזכיר לי עכשיו את הענב המפורסם של המסיעת ישרים. בסדר? זה אותו אחד שהולך ורוצה לשמוע שאומרים עליו שהוא ענב. בסדר? אז אני קורא לזה ענב מפורסם. כן, הרעיון בעצם שכשאתה נכנס ללמוד תורה, אז דע קודם כל שאתה עומד בפני האמת הכי גדולה של החיים שלך. כשאתה לומד מסילת ישרים, שזה בניין המידות שלך, אז אתה יודע עכשיו שיש בך איזו מידה מסוימת שהמסילת ישרים מלמד אותך עכשיו איך לעבוד, להתמודד עם המידה הזאת. אל תשקר לעצמך ותגיד, לא, אני זה בסדר פה. אני יכול לדלג לסימן הבא, לפרק הבא. אלא אתה עכשיו תתחיל למדוד את המידה שלך בהתאם למה שהמסילת ישרים דורש. ותבחן את זה כל הזמן, כי זה כל הזמן בחינה אחר בחינה. לגבי קיום הבטחות. זאת סוגיה חינוכית למורים, להורים, שמבטיחים ולא מקיימים. אבל לפני זה, אני אמרתי קודם שאחד הבעיות שילדים משקרים זה בגלל שההורים מלמדים אותם לשקר. אז כולם מכירים את השקר המפורסם שבו טלפון מצלצל והילד אומר, אבא אומר לו, תגיד שאבא לא בבית. אז הילד אומר, אבא אמר שהוא לא בבית. נכון? אז מישהו אמר לי, תראה, בגלל ששמעתי אותך פעם מדבר על זה, אני החלטתי לעשות משהו אחר. תקשיבו מה הוא עושה. כשמצלצלים ומבקשים את האבא, אז הוא עושה לילד. הוא יוצא מהדלת, האבא. הוא אומר לילד, עכשיו תגיד, אבא לא בבית. אמרתי לו, אתה תחמן ראשי. אתה מלמד את הילד שלך לא רק לשקר, אלא להתחכם עם השקר. זאת אומרת, זה לא... אז הוא אומר לי, אז מה אתה רוצה שאני אגיד? אמרתי לו, תגיד, אתה לא רוצה לענות? תגיד, אבא אמר שהוא לא יכול לענות כרגע. אמרתי, הוא אומר לי, אבל אני יכול לענות. אמרתי לו, אתה רוצה לענות? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, זה נקרא לא יכול לענות. אין לי רצון לענות, זה אותו דבר. שאלתי את הרב אורי כהן, יחסי שכנים. משילים אחד מהשני? יש כאלה שמשילים חד צדדי. מה עושים? כל פעם לוקחים... כאילו, לא עושים הקולט אצלך, אבל לוקחים את קמח וסוכר ושמן וביצים. סופר דין, נו, מקיצור. ולא מחזירים. מה עושים? להגיד, אין לי, אבל יש לי. אומר הרב אורי כהן, תגיד, אין לי. אתה רואה, הרב שקר. אומר, לא, באמת אין לך. כי אם היא תיקח ממך, בדוק שהיא לא מחזירה, אז זה נקרא אין לך. אז הוא אומר לי, זה איך... אז זהו. אז אמרתי לו, תשמע, אני מעדיף להגיד לשכן, שמע, זה בתנאי שאתה מחזיר. ועד שלא תחזיר רטרואקטיבית. כל מה שלקחת, יכול להיות שהוא יצטרך עגלה. אבל אני לא מחזיר. אמרתי לו, תשמע, אני קשה לי להגיד לבן אדם, אין לי ואני יודע שיש לי. זה שקר. הוא אומר, אבל אם אנחנו רוצים לשמור על יחסי שכנים, יכול להיות שזאת העמידה שזו. אבל אם אתה מרגיש שאתה יכול להגיד את האמת, תגיד את האמת. אמרתי את האמת. בעדינות. לא רטרואקטיבית ולא... אבל זה גם בעיה, נכון? אז כשאני כהורה אומר לילדים שלי, אם אתה תביא תעודה כזאת, אם אתה תלמד את המשניות האלה, אם אתה תעשה דבר כזה, איפה הפוסים? למה אתה אומר לו, תשמע, אני התכוונתי שבוע הבא? למה? למה אתה נותן באותו רגע? בעיקר כשזה ילדים קטנים. ילד קטן לא מסוגל להמתין אצלו הזמן, זה דבר שהוא לא נתפס. הוא כמו פיזיקאי שבחינתו הזמן זה משהו פילוסופי. מה זאת אומרת? אמרת לי שאתה תביא לי סוכרה, אז תביא את הסוכרה. לא, התכוונתי בשבת, היום יום ראשון, מבחינתו זה נצח. תוציא את הסוכרה, תיתן את הסוכריה. תגיד לו, אין לי סוכריה כרגע, אני אביא לך. תביא את הסוכריה. תעמוד בדיבורך. אל תוציא מהפה דברים שאתה לא מסוגל לעמוד בהם. זה גם חינוכית, זה גם תורני, וזה גם להיות ישר עם עצמך ועם הסביבה. ככה אתה מרגיד את האנשים כשאמרת משהו, הם יודעים, הוא יקיים. אם אתה לא מסוגל לקיים, אל תבטיח. זאת בעיה. דיברנו על הורים משקרים. אנחנו שומעים גם הורים שמשקרים בינם לבין עצמם. זאת בעיה לא פשוטה. נגיד ש... טוב, עכשיו אני מסתבך עם אנשים, לא אכפת לי. נגיד שהאישה נמצאת בקניות. והם היו ביחד, הבעל והאישה יצאו לקניות יומיים קודם. עשו קניות לכל החודש. אבל האישה שכחה ויש מה שנקרא השלמות. בעלי התוספות, קיצור. והיא לוקחת את אחד הילדים, ואז היא אומרת להם, תראו, אם אבא ישאל איפה היינו, אל תגידו שהיינו בסופר. למה? כי הוא תעצבן. או הוא יתחיל לשאול, למה? הרי היינו אתמול וכו'. אל תגידו. אם אתה אומר את זה לילד, אתה מלמד את הילד בעצם שאנחנו מסתירים מידע מהבן זוג. זה שקר. אתה בעצם אומר לו, אני מפחד מאבא, אני מפחד מהתגובה של אבא, אני מפחדת מהתגובה שלי, אני מפחד מהתגובה שלי, זה לא משנה. ולכן בואו נסתיר את המידע הזה. או אל תגידו... הנה, חיכיתי לזה. לא, מאה שאמרו את המשפט הזה, כולם החליטו שהכל נקרא שלום. הבנת את הבעיה? כן, כן, שלום עכשיו. זאת אומרת, כאילו, הרעיון הוא שלא כל דבר נקרא מפני השלום. זאת אומרת, נגיד שסיפרה לי אישה, אני מגיעה הביתה, אני קונה לילדים בגדים או משהו כזה, אני מחביאה את השקיות בבגאז' באוטו. הנה, יש נשים שצוחקות, הן מכירות את זה. אני מוציאה פעם ביומיים שלושה שקית, ומשתדלת להעביר אותה מהר, שמה בארון, מוציאה את הטיקט. קיבלתי אישור, כן? טיקט. בסדר? תווית. למה? כי דיברנו על זה שלא קונים בגדים החודש, כי אנחנו עוד מעט... קיצור. אז למה? למה לא לחשוף את הדברים האלה? פשוט... אחד מול השני, לא יודע, זה אחד. בעל ואישה זה אחד, דבר זוגיות עכשיו, בסדר? בעל ואישה זה אחד, לא מבין. למה מסתירים אחד מהשני? ברגע שאתה, הילדים קולטים את זה, לא צריך להגיד כלום. עכשיו אני אגיד פה עוד פצצה. הפסקתי ללמד לבגרות כבר לפני מספר שנים. הרב ציקוסטינר התייחס לזה עכשיו. הרמאויות בבגרויות כבר, איך אומרים, המציאות עולה על כל דמיון. גמרה בשירותים עם בחור בוגר שבקי בגמרה. ממתין בשירותים. כולם כנראה שתו פוסיד, זה כדור לזה, אוקיי? כל שנייה צריכים לצאת לשירותים, ויש שם מישהו מלמד אותם גמרא, והם חוזרים עם השיעור, עם התשובות. בשירותים. טוב שאין לו את השולחן ערוך, שכותב שם שאסור להגיד בשירותים. למה אתה מעתיק? כי אני לא יודע. מישהו שאל אותי, למה העתקה במבחן נקראת שקר? אמרתי, כי מה בעצם בוחנים אותך במבחן? את הידע שלך, לא של אף אחד אחר. זה נקרא עונה הדברים. אתה מרמה את המורה שבודק לך את המבחן. הוא חושב שזה אתה וזה לא שלך. שאלתי את הרב אבינר שאלה קשה. באדם שקיבל תעודת בגרות, הוא יודע שהוא העתיק בשלוש מבחנים בבגרות, ברמה כזאת, אני הולך כאילו על הכי פשוט, הוא העתיק ברמה כזאת שברור שאם הוא לא היה מעתיק, אז הוא לא היה עובר את המבחן. זאת אומרת, הוא עבר במתמטיקה, נגיד תנ"ך ולשון, מקצועות אהובים, הוא העתיק ברמה כזאת שהעתקות עזרו לו לעבור את הציון. לקבל את התעודת בגרות. בזכות התעודת בגרות הוא התקבל למוסד אקדמי. עכשיו הוא חזר בתשובה. מה עושים? שאלה קשה. לחזור לבגרויות האלה? אתם חייכים, מה? מה עושים? כן, אז מה עושים? עושה תשובה, כן. יש כאלה הרבה עושים תשובה, אבל מה עם מה שעשית? יש פה עונה דברים. רימית את כל המערכת. יש בזה נזק יותר גדול, אני חושב, חינוכי. כי כשמורים נכנסים לתת לתלמידים להעתיק, אז הם עושים את זה כאילו מכאב לב. כאילו כואב לי הלב לראות את הילד במצוקה, ואני יודע שמשפט שאני זורק לו, מציל אותו. כואב לך הלב? אל תיכנס. אל תיכנס. זה מה שעשיתי בבגרות הראשונה שהגשתי. חצי נכשלו. אמרו לי, תקשיב, למה אתה לא נכנס? אמרתי, כי אני לא רוצה לתת להעתיק. הוא לא, אל תעתיק, תסביר להם את השאלות. אמרתי, אבל כתוב, השאלות כתובות בעברית עם ניקוד. לא, נו. תכוון אותם. לא, 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 לא יכול לעשות את זה. יש היום גם הכתבה, הקראה, זאת אומרת, זה המורה כותב, המורה מקריא, והמורה מקבל את הציון. המנהל מבסוט, ראש העיר בכלל בגג. חבר'ה, זו מערכת רקובה אחת שלמה, אני אומר דברים קשים, אבל בדוקים. זו מערכת רקובה של העתקות על גבי העתקות, זה כבר נהיה ממסדי. וכבר התלמידים צוחקים. אני כל השנה לא מגיע לכיתה, אני יודע שבבגרות ייתנו לי להעתיק, כי הם מפחדים על התפקיד שלהם, על העבודה שלהם, והמנהל מפחד על המקום שלו, וראש העיר מפחד, כולם מפחדים, וכולם נותנים להעתיק, וכולם שותקים. והעתקות מגיעות גם, אני אומר פה דברים עוד יותר קשים, אני פרשתי מהמבחן האחרון ברבנות הראשית לישראל, במבחנים לרבנות. מבחנתי בנידה, במקוואות, בשבת, בעירובין, ובאיסוף ויתר שהלכתי, זהו, יצאתי באמצע המבחן, אמרתי, אני לא מוכן להיבחן. למה? כי באו אליי לא בוחנים, משגיחים. סליחה, את כל התיקים בבקשה לשים בצד. שאלתי למה? הוא אומר, שלא תעתיקו. אמרתי, מה? רבנים? הולכים להיות רבנים? מעתיקים במבחן, רבנות? אז מסתכל אחת כמה לי, תגיד, אתה רציני? אמרתי, אני סופר, אומר, אתה יודע כמה מבחנים אנחנו פוסלים בשנה? אמרתי, מבחנים ברבנות? איך בן אדם הולך לנקילה? איך הוא הולך להניק בית כנסת? איך הוא הולך להניק את עצמו? במבחן, בהלכה, להלכות רבנות, להיות רב בישראל, אתה הולך להעתיק. פרוש! אמרתי לו, תשמע, אם זו המציאות, אני לא מוכן להיות בקתדרה הזאת. ומישהו אמר לי, מה אכפת לך? אתה אמרתי, אני לא מוכן להיות בזה. ממש נפגעתי, הוא אמר לי, קח את התיק שלך. אמרתי לו, יש פה סנדוויץ'. איך? כן. אמרתי, יש פה סנדוויץ'. אמרתי, לא מעניין אותי כלום, זה נועל, אני מבקש כל התיקים בצד. חבר'ה, לאן הגענו? לרבנות. תראו לכם שהרופא שאתה הולך להיות מטופל אצלו, הוא יכול להיות תיק במבחנים. ברור. גם שם ראיתי. נו, אבל אתה מתפלל שלפחות בתרופה שהוא יכול לתת לך, שם הוא ידע את החומר. חבר'ה, זה לא נורמלי. אומר כאן הרב ככה, תקשיבו טוב. יקריא לכם הרב ציקוסינר את השלה הקדוש, נכון? עם היהודי הספרדי. השיטה שהוא מביא שם... אני... כן, אתה רוצה? מה? תשאלו את הרבנים שלכם, אני לא אומר לכם. זו תשובה לא פשוטה מה שהוא אמר, לא רוצה להגיד אותה, אחר כך יצטטו בשמי. בכלל תשאלו כוחת הרב שלו, מה קורה למי שהעתיק במבחני בגרות וכתוצאה מזה זכה להתקבל לאקדמיה ולמד. תשאלו, לא יודע מה יפסקו לכם, אני יודע מה הוא פסק לאותו המקרה. זהו. נכון? לא להגיד. טוב, עכשיו לגבי הסיפור עם הספרדי, מה שהשלה הקדוש מספר. כן, זה המשך. אז שם השלה הקדוש מתפעל מאותו תמיד חכם גדול, חסיד עליון הוא קורא לו, שחינך את הילדים שלו, שהאבא, סליחה, חינך אותם להגיד את האמת על ידי שיטה מעניינת. שאם תגידו את האמת, אז אני אכעס קצת, אבל אני אתן לכם מתנות וכו', ופעם הבאה אתם לא חוזרים על מה שעשיתם, ואם תשקרו ואני אגלה את זה, אני אעניש אתכם בעונשים חמורים מאוד, וככה הם צמחו על האמת. טוב, אנחנו לא בדיוק השיטה שאנחנו מתנהלים היום, בטח לא באנישה ומכות וכולי, שם מדובר על מכות. אבל כמובן שצריכים באמת לתת דגשים מאוד מאוד מרכזיים בנושא חינוך ילדים בבית. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, זה אחד מבניין המידות היסודי ביותר שיש. בשביל זה אני רוצה טיפה לעבור לפלא יועץ. פלא יועץ, רבי אליעזר פאפו, שהיה רב ב... מה שנקרא סרייבו, בוסניה, לפני 200 שנה בערך, קצת יותר, כתב לכאורה אנציקלופדיה לפי א' ב', וכשקוראים את זה, זה נראה פשוט מאוד, קליל יחסית, כן, מובן, יש פה הדרכות מאוד מאוד משמעותיות, אחד הפעמים שנחשפתי אליהם בצורה יותר עמוקה, זה הרב מרדכי אליהו זיכרונו לברכה, כל פעם שנולדה לי בת, אז הוא היה מברך אותי, בחק ירא אלוקים תינתן. שאלתי את הרב אליהו, קודם כל תסביר לי בעברית מה זה. אז הוא אמר לי, זה שיחבק את הבת שלך, יהיה ירא אלוקים. אמרתי, וואלה, איזה ברכה. עוד לא נולדה, זה מה שאתה... אמר, כן, זה התרדה של ההורים. מה הם חושבים ההורים? בעזרת השם, ממי תתחתן? אמרתי, הרב, מאיפה הבאת את זה? אומר לי, אני, זה פלא יועץ. ערך בת. אז מי שנולדה לו בת ויש לו שכנים שדיברו על לידת בנות, שיעיין בערך ויבין מה הפלא יועץ כותב על השכנים. אבל לגבי ערך האמת, אומר הפלא יועץ ככה, שפת אמת תיקון לעד ומצלת ממיתה. כידוע מאמר הש"ס, במקום שדיברו אמת, אף אחד לא נפטר. וכל מי שמשנה בדיבורו, נחשב כעובד עבודה זרה. עד כדי כך, כך אומרת הגמרא בסנהדרין. צדיק זין וגם צדיק ב'. ואחד הסיפורים המופלאים שקראתי, זה על תלמידו של הרב הורוביץ, השל"ה הקדוש, שקראו לו רב רפאים מברשיד, שפעם תפסו יהודי בעיירה שלו שאלים מס מהרשויות ברוסיה, ולקחו אותו לחקירה ואמרו לו שהולך להיות או גזר דין מוות או עונש מאוד קשה שם. בתנאי אחד, הם מוכנים לוותר לו אם רבי רפאיד, שהיה ידוע בין הגויים כדובר אמת, יהיה מוכן להעיד שהבן אדם הזה לא העלים מס מהשלטונות. אז רבי רפאיד בא, שאל את היהודי, תגיד, אתה העלמת מס? הוא אמר, כן, בטח, ברור. אז הוא אמר, אז אני לא יכול להעיד, אני בחיים לא הוצאתי דבר שקר מהפה. אז הגיעו, התחילו להגיע משלחות של הקהילה והמשפחה, תקשיב, החיים של אבא שלנו בסכנה וכו', והעדות שלך יכולה לתות את הכף לצד השני. הוא אמר, אני בחיים לא שיקרתי. ואז ניסו מסע ומתן איתו, זה לא הלך, ניסו עם כל מיני כיוונים אחרים, עם אנשים אחרים. בסופו של דבר, רבי רפאי נכנס לחדר ונעל את עצמו. והוא היה שם לילה שלם, עד הבוקר. ואז הגיע מישהו מהמשפחה ורצה לבשר לו שהגיע הוראה מהשלטונות, שהחליטו כרגע לוותר על המשפט והכל בסדר, ויבדקו אותו מהיום והלאה, ומה שהיה היה. אז הוא בא לבשר לרבי רפאיל שהוא לא צריך לבוא להעיד בבית המשפט. הם פתחו את הדלת ומצאו אותו מת, ללא רוח חיים. הוא השאיר מכתב שבו הוא כתב שהוא מתפלל לריבונו של עולם שיקח את נשמתו, ובלבד שלא יוציא דבר שקר מפיו. ונשמתו נלקחה. אומנם כאילו לחינם, כי בסופו של דבר הוא לא היה צריך להעיד, אבל הסיפור הזה, שמעתי אותו, קראתי אותו בשלה, שמעיד על התלמיד שלו, הוא מזעזע. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מה זה שפת אמת תיקון לעד ומצלת ממיתה, אתם יודעים לאן זה מוביל. וכשאנחנו, כמו שאמרתי, רבים מהאנשים שמשתמשים בשקר כדי אולי לגרום יותר עניין, או כדי להוביל את האנשים אחר כך למשהו אחר, אנחנו צריכים לעצור את זה. בחינוך, כשאנחנו מחנכים ילדים, ואני רוצה להרגיל ילדים, למשל, מאחרים מבית ספר, מה התשובה שהיינו אומרים? לא, עזבו את הפתק, מסכנים ההורים האלה עם הפתקים. כשילד מאחר, מה הוא אומר? האוטובוס. האוטובוס. אבל תקשיבו, הנהג לא יכול לאחר, כי יש כמה אוטובוסים. השאלה על איזה עליתה? בשמונה. נו, אז איך תגיע בשמונה ועשרה עם 40 דקות נסיעה? היה גם אוטובוס בשבע. כן, פספסתי אותו. אז מי השם? אז למדו התלמידים אצלי להגיד, אני קמתי מאוחר, אז אני פותח דדד, כנסי. אבל היא הכרה. היא לא שקרה. ואחת מתחילה סיפורים, ואני כבר קולט בלשון שהסיפורים שלה לא, לא יודע, לא מסודרים כזה. אומר, בואי, צי החוצה, תחליטי מה נכון מכל מה שסיפרת לי, תגידי לי. כן, כלום לא נכון. כנסי. יש, אז למה לא אמרת לי קודם? אמרתי, אמרנו לך, לא משקרים, כנסי. אז נאחר חופשי, לא, לא להגזים. אבל הרעיון הוא, אל תשקר סתם. אז מישהו אומרת לי, מה זה משנה עכשיו? אמרתי, זה מאוד משנה. את מתחילה עכשיו לשקר. עוד לא התחלנו את הבוקר. אז מה יהיה במהלך כל היום? גם עם התלמידים, גם ביני לבין הצוות, גם ביני לבין האישה, גם ביני לבין ההורים, ביני לבין כולם. אתה לא רוצה לנסוע שבת להורים. זוג, צעיר, חתנו, רוצים שבת לעשות בבית. הנה, שלום בית, נכון? אז שאלתי פעם את הרב אליהו, אז הוא אמר לי, מותר להגיד להורים שאתם מוזמנים לשכנים איפה שאתם גרים. מישהו הזמין אתכם? לא. אל תזמינו את עצמכם כדי שזה יהיה אמת. אבל אתם נשארים בבית, איך אתם נשאר בצימר שלכם? בסדר? סבבה, מותר. זה שלום בית. לעשות את זה כמה פעמים? זה תשאל, הוא אומר לי. זאת אומרת, זה לא מי פה יותר גורף. אבל כן, מותר בקטע הזה, כן. אתה יכול להגיד את זה. אומר הפלא יועץ, וראת השקר היא רעה בעיני אלוקים ואדם. כי מישהו שקרן הוא נבזה ונמאס. למה? כי בעצם כשאתה משקר, אתה בעצם גורם לי להרגיש שכל מה שאתה לא תגיד, אין מה לתת, אני לא יכול להאמין בך. וגנאי הדבר לאין כל, עד שאפילו באומות העולם יש שנזהרים לעמת דבריהם ושלא לדבר שקר. הרב צבי הזכיר פה קודם, נכון, שהגויים משקרים. אז מי שראה סרטים בילדות שלו, אז זוכר את הקטע הזה של הבית משפט, נכון, שהוא שם את היד על התנך, אני נשבע להגיד את האמת, וכל האמת, ואך ורק את האמת, וכו', והוא מתחיל לשקר. ככה זה. כי מה זה בשבילך התנך? זה סתם ספר שהוא נמצא פה. האם אתה מבין את המשמעות של שבועה? מה הגמרא בשבועות אומרת על שבועה? תיזהר שכל העולם יחזור אותו ובואו, דור המבול וכו'. אז תיזהר, תגיד את האמת. המדברים שקר במסע ומתן שעושים עם הגויים, גורמים חילול השם. יש כאלה שמתרגלים, אומרים, תשמע, מותר לרמות גוי. לא נכון. גם אם הוא לא יגלה את זה, אתה מתרגל לרמות. אז זה לא היתר כזה ככה גורף. עד כדי כך שאומרים הגויים, ידוע הדבר שהיהודי שקרן. אם אומרים משפט כזה, אומר הפלא יועץ, זה חילול השם. כן, 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 נכון. נכון, נכון. וכמה איסורים נגררים מן השקר לפי העניין כאשר יראה הרואה. כי ברגע שאתה משקר, אתה משחית את הנפש שלך, קודם כל. בטווח הקצר זה תועלת, הרווחת. אבל בטווח הארוך, מה הועלת? מה עשית? תזכרו את הקטע של הבגרויות, שאני באמת מנוע מלהגיד לכם את התשובה, אבל לקחת את כל האחורה, את כל עצמנו, אחורה. איפה אנחנו משקרים? איפה אנחנו לא אומרים את האמת? שאל אותי מישהו, עוד פעם אנשים, אשתי מתקשרת, יצאת מהעבודה? שאני יודע שאם אני אגיד לה לא, כל דקה וחצי היא מתקשרת. אני אומר לה, כן, יצאתי. אני יודע שאיך שאני אומר לה, יצאתי, היא מפעילה את האיתורן על המקרר, לראות את המסלול, שאני בדרך. אמרתי לו, יצאת? אומר לו, אז למה אתה אומר שיצאת? אומר לי, בקטנה. שקר. אומר, אבל אז תגיד לה, תקשיבי, לא יצאתי, יש לי עוד עניין לעשות, בבקשה, ברבע שעה הקרובה, אל תתקשרי אליי. זהו, מה הבעיה? היא, לא יודע. למה אדם משקר? כי הוא מפחד מהעונש. כל מי שמשקר, מפחד. אבל אם תשים לנגד עיניך את התורה ואת ריבונו של עולם, מה יש לך לפחד? הפוך, היא הנותנת. אם אתה כל כך מפחד, אז אל תעשה את זה. כמו אותו גנב מפורסם, נכון? שבא לבעל שם טוב וביקש ממנו מה הוא יכול לעשות. הוא אומר, תשמע, תמשיך לגנוב, הכל בסדר. רק תבטיח לי דבר אחד, שאתה תגיד את האמת. נו, אז הוא נכנס, פרץ לחנות, בא לצאת, אומר, רגע, אני תפסתי המשטרה. ישאלו אותי אם פרצתי לחנות, מה נגיד? הבטחתי הבעל שם טוב שאני אגיד את האמת. יחזיר את כל הדברים חזר. זהו, חזר בתשובה. איך אפשר להתנהל? אומר כאן הפלא יועץ, שכמה איסורים נגררים מן השקר, לפי העניין, וכך עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת, אין שומעים לו. כי אתה יוצר לעצמך דבר כזה. והאמת יסוד בעניין מה שדיברו במדרש, שאחד היה רשע גמור, הנה מה שאמרנו, ועל ידי שקיבל עצמו שלא לדבר שקר, חזר בתשובה. זה בדיוק הסיפור שהבעל שם טוב. מכלל מידת האמת, לאמת את דבריו הן צדק ולאו צדק. כלומר, מה שחשוב לאדם, לרומם את הכל, זה שכל מה שאתה אומר יהיה אמת לאמיתה, ושתצדיק את מה שאמרת. והדיבור שלך יהיה כל כך אמיתי, שכל מה שאתה תגיד, חזקה שאנשים יקבלו אותו, כי דבר שהוא אמיתי הוא מתקבל, גם אם הוא לא נוח בהתחלה לשמוע אותו. את אשר יואב השם יוכיח. כשאתה מחפש חבר טוב, מי זה? זה שמעביר עליך ביקורת, לא לעיני כולם. קח אותך הצידה ואומר לך את האמת. הוא לא מתכוון לבייש אותך, מתכוון ליישר אותך. אומר לך, בנקודה הזאת לא הייתה בסדר. אתה צריך לשמוח שיש לך דבר כזה. זה חברותה. וכן אשתך, וכן אתה, כפי אשתך. אחד משקף לשני בצורה מכובדת, המשקף לשני את השקר של הדבר, של ההתנהלות השקרית שלך. ואז אתה מתיישר. כי מלבד איסור גנאי הדבר לחזור מדיבורו, אמרו, מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. זאת אומרת שאנחנו שומעים את ההזרה הזאת, מדברים כאן על דור המבול, דור הפלגה, לאן הלכת? כאילו כל כך אחורה. כן. כי כל האנושות קרסה, בגלל שמידת האמת הייתה כבר נעדרת משם. וכשאנחנו אומרים מידת האמת נעדרת, כמו שאחד ההסברים שהאמת תהיה עדרים עדרים, מה שקוראים בשפה גסה פלורליסטיות, ריבוי דעות. והאמת תהיה נעדרת. אין אמת. אין אמת. אנחנו מדברים על זה המון, מי שמכיר את המהלכים של כל הסוגיות בשנתיים, שלוש האחרונות. שומע. לא כל כך הבנתי את ה... כאילו בין הצחוקים לבין לזרום איתו, אבל בסדר, הבנתי בגדול. הבנתי עכשיו. טוב, זה משהו אחר. זאת אומרת, א', זה שהוא העלה את הרעיון שהיית במרינה, זה עניין אחד. אני מבין מה שאתה אומר בקטע של החברות הזאת, שמדברים בצורה כזאת, כן, ברור שהייתי שם, זה כמו ששאלו אותי, אמרתי שאני עובר לגור באילת. שאלו אותי, מה אתה הולך לעשות? שאמרתי, להיות מציל. אז הלכו, הודיעו שחזרתי בשאלה. אתם מכירים את אילן, הוא חזר בשאלה, מי אמר לכם? הוא אמר שהוא הולך להיות מציל. אז אחר כך מישהו ראה אותי עם כיפה, באילת. הוא אומר, אז אתה לא חזרת בשאלה? אמרתי, לא, ברוך השם, אני דתי, למה? אמרו שחזר, אמרו שאתה הולך להיות מציל? אמרתי, כן, התכוונתי הצלת נפשות, לא הצלת גופים. אבל בסדר, אז אני מבין מה שאתה מתכוון, אבל אני רוצה רק לומר עוד פעם לגבי השקרים בצחוק. צריך גם, אני לא יודע אם להגיד מינון, אבל צריך לדעת כאילו על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, אם אדם רגיל כל הזמן שהלשון שלו היא כזאת, שהיא כל הזמן מסתירה דברים או משקרת בצחוקים כאלה, זה לא רציני, זה לא גישה של תורה. זה ציניות כבר. זה כבר, אתה כבר כל דבר, וכשאתה לא כמוהו, אז הוא קורא לך לא זורם וכו' וכו'. יש דברים שצריכים להגיד, תקשיב, נו, אתה יודע שלא הייתי בים, וקח אותו מיד, קח אותו למשהו יותר רציני. אז תזרום איתו באותו רגע, אני לא יודע להגיד לך כרגע, אבל אני רק יודע דבר אחד, שאם אנחנו מתרגלים לשקר בצחוקים, זה הופך להיות קניין, זה הופך להיות אדם כזה.
זה נכון, אני רק אומר, זה לא כאילו, זה לא דבר פעמים,
לא יודע, אין מינונים לזה, לא. צריך לדעת זהירות, כי משם אפשר להגיע אחר כך לכבר שקרים כאלה, ואתה מתרגל, ואתה אומר, כן, כן, סיפרתי לו שהייתי בהם, ואתה, בסדר, תרשום כבר.
מותר לשלם מחירים, מה יקרה?
נכון, מוטב שתגיד שאתה לא, זה בסדר? מוטב שתגיד, שמעת מה אומר הרב קובי? מוטב שתגיד שאתה לא זורם, מאשר לזרום ובסוף להסתבך עם כל השקרים האלה. אם זה נקרא לו זורם, בסדר? כן. הוא לא אמור?
הוא לא אמור להיות
לוח מודעות של המחשבות שלו. הוא לא צריך להגיד את האמת, תמיד. מה הגבול? לדעת מה להגיד, מה לא להגיד. זה חוכמה, מה זאת אומרת? זה מה שקוראים היום בשפה טקט. מה להגיד, מה לא להגיד, מתי להגיד. זה כמו שחז"ל מדברים איתנו על הסוגיה הכי פשוטה, נכון, של בית שמאי ובית הלל, שאדם קנה מקח מן השוק, האם ישבח או יגיד את האמת. צריך להיות פה טקט. כשבן אדם הולך להתחתן, נכון? אז בית שמאי אומרים, יגיד קלה כמות שהיא. בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. נו, מה, זה לא שקר? אז אומר הרב אבינר, מישהו שאל אותך איך הקלה בעיניך? מה, אתה הולך להתחתן איתה? זה הקלה שלו. אז זה בדיוק כמו שבית הלל מחנכים אותך. בן אדם קנה מקח, כבר קנה. כבר ברוך השם הולך להקים בית. אז למה תגנה אותה בעיניו? מי שואל אותך בכלל? אתה צריך פשוט לשמוח בזה שיהודי שמח. אז אתה עונה לו בשמחה על מה שהוא קנה ומשבח אותו למרות שבעיניך... אז בעיניך זה לא מוצא חן, בעיניו הוא מוצא חן, והוא שמח בזה, זה לא נקרא שקר. אז אני משבח אותו לא בגלל שבעיניי זה מוצא חן, אלא כי אני רוצה שהוא ישמח במה שהוא קנה. אם הוא היה קונה בשבילי, זו שאלה אחרת. אם הוא היה קונה לי בגד ולא מוצא חן בעיניו, ושאלתי איך זה בעיניך, יכול להיות שאתה אומר לו, תשמע, אני שמח שתרחת בשבילי, אבל אני מעדיף צבע אחר, ולכן יש היום פתק החלפה. אבל כשאני צריך להתייחס לבן אדם והמחשבות, למה לשקר? מה שאני חושב, לנכון, אני לא צריך להלבין פני האנשים ברבים, זה צריך זהירות. תמר לא משקרת שהיא אומרת, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. אבל היא שומרת גם על הכבוד. היא יכלה גם לשקר. להגיד, כן, אתה צודק, אני זה, לא יודע מה. שתצא להורג לגמרי, וזה. למה צריך להגיד לאלה ש... ברמז. אבל היא אומרת האמת. אנחנו לומדים להגיד את האמת. אסור, אני אומר היום, כדי לתקן את מה שקורה היום בדור, צריך ללכת לאמת הקיצונית, אתה שומע? ללכת לאמת הקיצונית היום. כי באמת אנחנו לא... על כל שעל וצעל. זה מין מערכת כזאת של... אני לא רוצה להיכנס גם למה שקורה בצבא, למשל. שקוראים לזה בראשי תיבות, ואני לא אגיד אותם פה. בסדר? אבל זה מין איזה דבר כזה, שמנסים כל דבר להסתיר, 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 להסתיר. שזה זיוף. אמרתי פעם שאחת המשימות זה להגיע לאמינות כזאת שבלי לבדוק הדבר מתבצע. למשל, מי שזוכר, בדיקת נשק, נכון? בסדר. מה צריך לעשות בשביל זה? מסדר. מפקד עובר ובודק לכל אחד את הנשק. שהוא ניקה אותו, שהוא שימן אותו, אני לא יודע מה. נו, ואם יום אחד בא המפקד ומחליט, חבר'ה, ניקיתם את הנשק? כן, ביי. מצוין, הולך. ואתה לא ניקית את הנשק. הרווחת באותו רגע, כי לא תפסו אותך. תהיה אמיתי. אתה לא מנקה את הנשק למפקד שלך. אתה מנקה את הנשק מבחינת החיילות ולהיות מוכן. אז הנשק יכול להיות שעכשיו יהיה מעצור. לך תנקה אותו. העתקת במבחן, קום, תגיד לבוחן, תקשיב, כל המבחן שלי, העתקתי. אתה מסוגל לעשות את זה? קום, תגיד את האמת. זה קשה, זה מחיר. אתה תשלם מחיר כבד. לא יכירו לך בתואר. יחשבו שאתה לא זורם. בסדר. אבל יודעים שמילה שלך זה אמת. לכן השקרים האלה בצחוק, הם מתחילים ככה היום. זה מה שקורה. כן.
יש קלקולים מוסריים גם בשקרים שקרים, שיש
לו שקרים שאתה יכול לדבר,
כן.
הגמרא אומרת, נכון, בקידושין, שלושה דברים משקרים. ואחד מהם נגיד כמו בגמרא, שואלים אותך אם אתה יודע את כל השס, תגיד חצי. אם שואלים אותך איזה חצי, תגיד איזה שאתה רוצה. מותר. בסדר, אז אתה לא חייב להגיד אם אתה רוצה להצניע. נגיד את ההנהגות שלך. נגיד שאדם, לא יודע, החליט לקום כל יום תיקון חצות. הוא צם עכשיו תענית דיבור. הוא רוצה להסתיר את זה, הוא לא רוצה לפרסם את זה. בסדר? אז מותר לך, לא, תגיד אתה בצום? לא. לא. למשל, הבבא סאלי, זיכרונו לברכה, שהיה צם תעניות הפסקה. זה ממוצאי שבת עד יום שישי הבא. רצוף. כדי לסנגר על עם ישראל וכו'. ופעם אחת, הרב שלו, רבי משה תורג'מן, עשה סעודה לסיום משהו, לא זוכר. והוא הזמין אותו. עכשיו הוא באמצע השבוע של התענית. אז הוא התלבט, מה לעשות? לאכול או לא לאכול? אם הוא לא יאכל, אז עכשיו זה יתפרסם שהוא צדיק באמצע השבוע הוא צם. כנראה יגלו את זה. ואם הוא אוכל, הוא שובר את התענית. אז מי שפתר לו את זה, זה הרב משה, רבי משה תורג'מן. קח אותו הצידה ואמר לו, אני יודע שאתה בתענית הפסקה. אבל מוטב שתאכל עכשיו ויחשבו שאתה אוכל כמו כולם, ואל יתפרסם מידת חסידותך ברבים עד לבוא הזמן. אז זה כאילו, יש איזה דברים שאתה כן מסתיר את המידות הטובות. אבל אם בן אדם חס וחלילה מושחת, והוא מנסה לחפות על זה עם שקרים, זה מסוכן מאוד. טוב, זה הפטנטים שהחפץ חיים אומר, שאם אתה שומע, תסיט אותו למזג האוויר וכו', אבל צריך זהירות, נכון? צריך זהירות. אתה יכול להגיד לו, תשמע, אני לא רוצה לשמוע לשונו, מה הבעיה? למה מסתבכים כל הזמן, כאילו? למה אפשר להגיד לבן אדם, לא רוצה לשמוע לשונו? אתה לא אומר לו ליד כולם, אף בן אדם לא נפגע אם אתה מאיר לו לבד. אנשים נפגעים כששומעים אותם עוד אנשים. אבל אם תגיד לו, תקשיב, אני לא רוצה לשמוע לשונו עכשיו. בכלל לא, זה לא לשונו, אז תמיד הוא נהיה למדן. אז תדע שזה סופר לשונו. כי כך אומר החפץ חיים, כשאתה יודע המון מקורות למשהו, סימן שזה יצר הרע. ולא למדת אותם, כמובן. לא, אם למדת, ברוך השם, זה בסדר. אבל אם הוא אומר לך, לא, לא, זה לא לשון הרע, אתה כאילו, תקשיב, אני ממש... אז עכשיו, אני, אם הייתי בספק, אני ממש לא רוצה לשמוע. בסדר? עוד נקודה אחת. מאחר שתורתנו הקדושה היא תורת אמת, מה מאוד צריך להגות בה באמת, ולהיות מודה על האמת, ולקבל האמת ממי שאמרו אפילו קטן שבקטנים. תודה. כל מי שהעביר כאן שיעור, יודע שפעמים קורה שמתקנים אותו. אל תנסה להתפלפל. זה אמיתי מה שתקנו אותך. תעצור, תגיד מודה. ככה אתה מתחיל את הבוקר. ולמה? איך אומרת הגמרא? מודים דרבנן, אנו שבח היו, שחכמים מודים על הטעות שהם טעו, זה השבח שלהם. ולא לפנות דרך כזבים במסעות שווא ומדוחים, רק האמת יורד דרכו, זוהי דרך ישרה לכל ישר, הולך, בזה ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. יש כאן הבטחה, שמה שחשבנו שיחשבו שאנחנו לא זורמים, אז זה בסופו של דבר גם יהיה בעיני אלוקים ואדם. אני רוצה רק לסיים, ראיתי בשם אלף המגן של אחידה, שכותב ככה. מאין בא השקר לאדם? ככה הוא שואל. אלף המגן, זה נקרא מידת האמת. אומר, הסיבה הראשונה היא הילדות וחסרון חינוך האבות עד שהורגל בו בשקר. וגם כי הזקין קשה עליו לסום ממידה רעה כזו. זה מה שדיברנו קודם. אבל הוא ממשיך. ובעבור זאת, השקר גבר על הארץ מאוד מאוד. זה לפני כ-190 שנה, כותב את זה. כאילו השקר, אתם מכירים את הפסוק הזה? השקר גבר על הארץ מאוד מאוד? איפה זה נאמר? איפה? המבול, המבול, נכון. זה על המבול, גבר, והמים גברו. אומר, והאמת נעדרת מיום ליום חלילה. לכן, מאוד צריכים הגדולים להזהיר את הקטנים ממידה מגונה זאת, והגדולים על הגדולים, אני אומר היום. כמו שכתוב במשנה ברורה, ושולחן ערוך מביא, שלהביא ילדים, יש מצווה להביא ילדים לשמוע קריאת מגילה, נכון? וכתוב, לא קטנים ביותר שעושים רעש, אני תמיד כותב, ולא מבוגרים שמשמיעים רעש, עושים רעש, ומדברים בתפילה. או קוראים מגזינים של טיולים לחוץ לארץ וכו'. ואז הוא אומר כאן, כשאני מבין לאן אני לוקח את הדברים האלה, אז החברה נראית מתוקנת לגמרי. ואם אנחנו מדברים על, יש מקרים שהגמרא מביאה, זה הנקודה שאני חותם איתה, של שקרים חינוכיים שהם לא שקרים. אלא הייתי קורא לזה כמו טריגרים כאלה כדי לעורר את התלמידים. למשל, אני לא זוכר איפה הגמרא הזאת, אתה זוכר. אבל אתה רוצה שהתלמידים, יגיד לך, הרב, זה שבת, אוקיי, תודה, תודה שהזכרת לי. זה הגמרא אומרת במפורש שמותר לעשות את הדברים האלה. או יש פסוק של, ברח לי המילה עכשיו, זה, וכולם מתאמצים מצוין, כן, זה כן. זה נקרא שקר חינוכי, כי הוא לא שקר. זה לא שאתה לא יודע, הם יודעים, קולטים, יודעים מי זה הרב שלהם. יודעים מה הוא יודע, מה הוא לא יודע. יש כאלה שהם לא יודעים ועושים את עצמם יודעים. זה הכי מסוכן. כתוב בספרים הקדושים. איזה ספרים, איזה קדושים, איפה בדיוק, מתי פתחת אותם. זה עוד יותר מסוכן. שאדם, אני גם הרבה פעמים שומע סגנון מסוים שהייתי שומע פעם, של כאילו שואלים איזו שאלה ואז הוא מתחיל ופתאום מגיע לזה קטע מיסטי כזה ואומר, אני לא יכול לדבר על זה עכשיו, אני לא חושב שהקהל ראוי. תגיד לי, אתה בסדר? למה אתה נותן תחושה שכאילו עומד מולכם איזה, לא יודע מה. אני אמרתי גם לאנשים, מי שרוצה לדעת מי זה המקובל האמיתי, שהוא לא מדבר קבלה. זהו. הוא יודע, הוא עמוק שם, הוא בפנים, והוא לא מדבר את זה. בטח לא מעביר שיעורים בצורה כזאת של בקבלה. אנחנו מאותו בית מדרש, הרב קובי ואני, אנחנו לא מוצאים ספרי קבלה אצל רבותינו. זה נמצא איפה שהוא שם על זה. וגם כשמצטטים, אז הם ציטוטים מאוד עמומים כאלה, שרק מי שמבין את זה. למה? כי אנחנו לא הולכים לעשות רושם. אנחנו הולכים ללמד תורת אמת. אנחנו רוצים שהחברה תהיה חברת אמת. וכשהחברה תהיה חברת אמת, והן שלך יהיה הן, ולאו שלך יהיה לאו, אנחנו מקבלים כאן את גן עדן פה. פה. פה גן עדן. כשהקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, היקה, בחיית, תגיד פה. תגיד כן, כן. אכלת מהעץ? כן. כן, המפקד. זהו. אם האדם הראשון היה אומר כן, לא יודע, כל העולם היה משתנה. אכלת מהעץ? בלי היא, בלי הוא, בלי אתה, בלי כלום. אני, אכלתי. תכלס, אכלת? כן, ברור, הוא ברך פורה פרץ, אין ספק. כן, עץ, כן, או מזונות, טוב, חיטה, אוקיי. בסדר? הרוב זה עץ, נכון? זהו. תגיד כן. האדם הראשון שיקר, אתה מבין? תגיד כן, הכל היה משנה, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר. יכול להיות לתת לך עוד צ'אנס. יכול להיות שאומר לך, לא אכלת שיעור. לא יודע. הייתם רוצים איזה משהו. להגיד כן, מאז ועד היום אנחנו מתקנים את הדבר הזה. זה עולה לנו יקר, אבל זה שווה כל מאמץ, מכיוון שמשם יוצא את כל התיקון שבעולם. יהיה רצון שזכות הזאת תעמוד. לא, בעזרת השם.